טוב, בוקר טוב. אנחנו בהקדמה של עולת ראייה, מסעות, ענייני תפילה, התפילה המתמדת של הנשמה, סעיף ב'. רק נזכיר בחצי מילה את סעיף א', למדנו שם על התפילה המתמדת של הנשמה. שהסברנו שהתפילה המתמדת של הנשמה זה הכיסופים, הרצייה הבלתי פוסקת של הנשמה לחזור לכור מחצבתה, שהיא כולה טיפה בים החיים השכינתיים של החיים העליונים. ודיברנו קצת על העניין של התפילה לגבינו, אבל על העניין של התפילה של הנשמה לגבינו, אז רק תזכורת על התפילה המתמדת של הנשמה. ב' אומר הרב, אין התפילה באה כתיקונה, כי היא מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלא היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל. אלא שבשעת התפילה המעשית, הרי התפילה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפועל. וזהו עידונה ועינוגה. הדרה ותפארתה של התפילה, שהיא מתדמה לשושנה הפותחת את עליה הנעים לקראת הטל, או נוכח קרני השמש המופיעים עליה באורה. ולכן, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. אז באופן כללי, מה אומרת הפסקה? הפסקה אומרת שכדי שהתפילה היא תהיה כראוי, היא תהיה מתוקנת, אז זה צריך להיות מתוך העמקה, כשניגשים להתפלל, לעשות את זה מתוך מה שלמדנו בסעיף א', שהנשמה היא מתפללת תדיר. אין התפילה באה כתיקונה, כי מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. אי אפשר להתפלל, בינתיים אני אגיד כדבעי, שלא מתוך התודעה של מה שעושים בתפילה קשור למה שהנשמה תמיד מתפללת. יכולות להיות הרבה, נקרא לזה, מוטיבציות לתפילה. ויכולות להיות מוטיבציות שהן לאו דווקא שליליות לתפילה. אבל אני מנסח במילים שלי משהו שאני חושב שהוא נכון פה במה שהרב אומר. כל המוטיבציות האלה, ושוב, אני חושב שהן יכולות להיות חיוביות, הן יכולות להיות מתוך כוונות לא נמוכות, אגואיסטיות, יותר יכול להיות מתוך כוונות עליונות וכולי, למה אני מתפלל ולמה אני מבקש את מה שאני מבקש ואת כל סדר העמידה לפני השם. אבל אני חושב שבסוף, כל עוד זה לא מה שכתוב כאן, אז אפשר להגיד שהרב יתאר את זה כמשהו שהוא חיצוני. זאת אומרת, אתה ניגש לתפילה מתוך מחשבה, מתוך תודעה שצריך להתפלל כי כך וכך וכך וכך. ולא שהדברים האלו הם רעים וגם לא לגמרי לא נכונים. אבל פה מה שהרב אומר, שאין התפילה באה כתיקונה, וזה לא ממש תפילה כמו שהיא אמורה להיות, אם לא מתוך המחשבה, ההכרה, התודעה, שהנשמה תמיד מתפללת. ובסוף, למה אני עומד להתפלל? או מתוך מה אני עומד להתפלל? אני עומד להתפלל מתוך ההפנמה, או התודעה, הקליטה הפנימית, שיש לי נשמה שתמיד מתפללת. ואז יכול להיות שכל ההסברים שקראתי להם, מוטיבציות ללמה אני מתפלל, אני לא רוצה להפוך אותם ללא נכונים, אבל אני רוצה להמיר אותם רוחנית לתפיסה כזאת שתופסת את זה. הדברים הטובים שאמרתי זה לא ללכת רגע, זה הנשמה שלי שמתפללת, כלומר זה קשור לנשמה שלי שמתפללת. אבל התפילה היא צריכה להיות אצלי רק בהקשר של הנה אני רגע עולה על הגל, יש פה איזשהו גל שנקרא התפילה המתמדת של הנשמה, והנה הזמן שלוש פעמים ביום, כגרעין היום וכפריו, לעלות על הגל. ואם אתה תהיה מאוד מאוד מדויק מחשבתית, מה שתסביר לעצמך, אבל לא תהיה בתנועה הזאת, בתודעה הזאת שמבקשת להתמשק, להתלכד עם התפילה המתמדת של הנשמה, אז הרב אומר, אין התפילה הבאה כתיקונה. עכשיו אני רוצה טיפה הקפה שנייה להסביר יותר. אין התפילה הבאה כתיקונה, כי מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הביטוי כתיקונה. הביטוי פה כתיקונה זה לא ציון 100. זאת אומרת, להגיד לך, תשמע, מתי התפילה שלך הייתה 100%? אני חושב שהביטוי כתיקונה זה לא תיאור של מוצלח או לא מוצלח, זה תיאור אופן. כי המושג תיקון אצל הרב, שהוא מחנך אותנו למחשבות פנימיות, המושג תיקון זה מה שנקרא כמו המשכה. המשכה של שפע, כמו השראה. זה המושג תיקון, שיש לנו איזשהו סדר של חיוניות שהיא פשוט מופיעה עליי, בי, נחה עליי, שורה עליי. והתפילה לא באה כתיקונה, אני מבקש להציע, אני מקווה שזה לא דרשה, אני לא חושב שזה דרשה. התפילה לא באה כתיקונה, כלומר, התפילה לא נחה עליך. כלומר, היא לא מופיעה בצורה של זרימה. למה אתה תתפלל? לא בגלל שאתה פשוט זורם להתפלל, לא במובן נמוך זורם. אלא אתה תתפלל בגלל, כמו שקראתי לזה, מוטיבציות. וזה בסדר גמור להתארגן עם מוטיבציות לתפילה. אבל בסוף התפילה היא לא הכוונה להוציא אל הפועל את המטרות שלי בתפילה. יש ירושלמי שמדבר על אמוראים ועל כוונה שלהם בתפילה. אני פעם אחת כיוונתי וחשבתי על אפרוח, אני לא בדיוק זוכר את ה... בקיצור, תיאור שאם היו אומרים את זה על אחד מאיתנו, כאילו היינו מתביישים להגיד שאנחנו, המחשבות שלנו נמצאות במקום כזה בתפילה. שכתוב שם, אף פעם לא כיוונתי בתפילה. פעם אחת כיוונתי וחשבתי על אפרוחים. משהו כזה, תיאור מאוד, אני לא זוכר אותו, אבל שלושה אמוראים, שלושה תיאורים די מוזרים כאלה. אז ההסבר של רב צדוק לזה, שלא כיוונתי בתפילה חוץ מפעם אחת עם איזושהי מחשבה מוזרה, ההסבר של רב צדוק היא באמת בתפילה לא מכוונים. אם אתה מכוון בתפילה, זה אין התפילה הבאה כתיקונה. לכוון זו פעולה יזומה מדי בשביל המעמד הזה שנקרא תפילה. אני צריך עכשיו ככה וככה, ותתרכז כי ככה וככה. זה כבר לא תפילה, זה לפחות לא תפילה כתיקונה. ותיקונה, אני חושב עוד הפעם, במובן העמוק. כי תפילה כתיקונה זה תפילה שהיא פשוט שוטפת אותך. מתי התפילה שוטפת אותך? יותר נכון, מתי אתה נשטף בתפילה? מתוך המחשבה, המחשבה פה לא הידיעה בעולת ראייה, כי הנה, כולנו יודעים את זה. מתוך המחשבה, הכוונה, התודעה שנצרבת בך, שבאמת הנשמה תמיד מתפללת. להצליח לשמוע, כמו שלמדנו בפסקה הקודמת, לשמוע את הקול הפנימי הזה של תפילתה המתמדת של הנשמה, של הקדושה התדירית. וכשאתה מצליח לזכך את עצמך, וראינו בפסקה הקודמת, זה כל עבודת התורה. כל עבודת התורה זה בשביל שתזכך את עצמך מבחינה שכלית, מידותית, מעשית, ותצליח להיות אחד כזה שמצליח להקשיב לתפילה של הנשמה, שכל הזמן מתפללת, ובתפילה אתה פשוט, הנה, קפצת למים הללו. אין התפילה באה כתיקונה, כי מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. מה זה הגדרה של נשמה שתמיד מתפללת? הלא היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל. איזה שהם תיאורים של הרב, עפה, לא משהו שיש לו כנראה את ההדרגה הזאת, את השלבים הללו, את בדרך. התעופה זה כמו, קצת כמו עשה אתכם על כנפי נשרים. שאנחנו מדברים על דעייה, יש פסוק, אני חושב, באיוב, אני לא זוכר. הרב בתחילת אורות התורה מדבר גם כן על הדעייה הזאת. הוא הוא מדבר על תורה שבכתב. דואים אנו ממעל. איזשהו... אז התעופה היא מדברת על, על חיים שהם למעלה מן, מן הפרטים. כי בפרטים הכל מחולק, הכל מודרג. הנשמה שמתפללת היא לא בפרטים. היא לא ב... אפה מתרפקת באהבתה על הדוד, על מקור החיים, על הקדוש ברוך הוא, על שורש כל היש, עיקר כל היש, עיקר ושורש עדי כל אלמין. אלא, זה תמיד, שבשעת התפילה המעשית, הרי התפילה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפועל. יש לך הזדמנות, השם שפתיי תפתח. שזה לפי חכמי הפנימיות, הפסוק הכי, הקטע הכי חשוב בתפילה. כלומר, ממנו נכנסים לתפילה, לא ממנו לא נכנסים לתפילה. ומה אומרים שם? השם, שעדנות, שפתיי תפתח. מה זה? זה לא אני פותח את הפה שלי. רב צדוק אומר את זה באותו מקום שם. זה לא אני פותח את הפה שלי. זאת השכינה. השכינה זה, זה בחינת השם של עדנות. השכינה פותחת את הפה שלי. אני עכשיו נכנס ל... זאת התפילה. זה מה שאומרים על הצדיקים שמתארים את התפילות שלהם, אז אומרים על וי ונעילה של יום כיפור שלי, תראה כמו איזושהי מנחה של יום חולין שלהם. כי בעומק העניין אצלם אין הבדל. וזה תמיד תפילה שהיא שטף פנימי של רצונות שהם כמוסים עמוק עמוק בנשמה. שבשעת התפילה המעשית, הרי התפילה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפועל. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה. לתפילה יש עידון, עדן, עינוג, עונג, הדר ותפארת. אז אני לא יודע בדיוק, אבל עדן זה המקור העליון של החיים, שם יש צחצחות מוחלטת. נכון, שרה אמנו אומרת, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אז רש"י מסביר בעדנה צחצוח, למרות שאני כבר זקנה, אז הנה אני, המזגים שלי מתנקים, הבשר שלי מצחצח, זה צחצחות. אז עדן זה המציאות הכי הכי מקורית, הכי נקייה. וזה מביא לעונג, ל... שלווה פנימית, הדר, צמיחה, הדר זה הצמיחה והתפארת זה ההרמוניה של כל הפרטים. זהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה. האדם שהוא נמצא בתפילה הוא באטמוספירה השלמה הזו. שהיא התפילה מדמה לשושנה פותחת את עלי הנעים לקראת הטל או נוכח קרני השמש המופיעים עליה באורה. ולכן הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. פה הרב ממשיל את התפילה למשל, לשושנה. מדמה לשושנה פותחת את עליה לקראת הטל. זאת אומרת, או נוכח קרני השמש. כתוב פה שהשושנה היא מתכוננת לקראת השפע שאמור לחול עליה. אז התפילה שלנו היא כמו איזושהי שושנה שהיא יודעת שמה שמחיה אותה, הטל או השמש, הם באים לקראתה, אז היא מיד נפתחת, ובתענוג גדול היא נפתחת. זה צמאון אדיר של השושנה, לשמש, למים. אז ככה גם התפילה שלנו. יש לה איזושהי תביעה להיפתח כלפי השמש העליונה שלה, מה שהיא מאיר עליה, מה שמחיה אותה. זה באמת תפילה. זו מדרגה באמת מפחיד לחשוב על התפילות שלנו שככה הרב מדבר על תפילה. זאת אומרת, איזה גובה יש לה. אבל לכן אנחנו לומדים את ההקדמה של עולת ראייה, כי אנחנו, כמו כל דבר בתורה, שהוא עליון וגדול, וככל שאתה יותר תשכיל אותו, וככל שיותר תשים אותו במרכז חייך, אז גם אתה לאט לאט תשתייך אליו, וגם אתה תעבוד כדי לדעת מה המונעים, מה החיץ ביני לבין תפילה כזו. אבל זו צריכה להיות התפילה. הרבה לפני שמנסים להעצים את התפילה עם איזה שהם אפילו פירושים פשוטים על התפילה, שאני חושב שזה חשוב, שוודאי צריך לעשות את זה, ללמוד פירושים על המלל של התפילה. זה ודאי חשוב, אבל זה קודם. ובטח לפני ניסיון לקפוץ כמה מדרגות קדימה בתפילה, כשהנקודה הזאת היא עדיין לא רלוונטית. טוב. לא, תפילה היא עבודה שבלב.
איזה עבודה? אפילו לפני את עושה חנה, ואז מגיע ותזמיר.
צודק, אבל התפילה היא נקראת עבודה שבלב. התפילה היא הלב העובד הזה, את מה ש... לב עובד, זה לא, אתה לא צריך לתאר עצמך סבל, כי זה עובד. אתה גם לא בטוח שמי שעושה ככה עם הידיים, אז מה שכתוב פה בפסקה. אבל לב עובד, זה לב עובד, לב שעסוק בתפילה. לא כל כך תואר פה... מה זה הלב הזה שעוסק בתפילה? אבל תואר פה שזה התלכדות עם איזושהי נביאה פנימית, וזה לא משהו מלאכותי. וכן, שיש בזה נחת גדולה למתפלל. ולכן הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, מתוך השתוקקות לתפילה הזו. כי סוף סוף יש תפילה, אפשר להתלכד עם הנשמה. הלאה, ג' התפילה מבקשת מהנשמה את תפקידה. כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, מתקבצים בלב אבני נגף רבים שמרגישים על ידן כבדות רוח פנימית. וכשרוח הטוב חוזר, ומתנת התפילה ניתנת ממרומים, הולכים בכל תפילה ומתפנים אותם המכשולים והסיחורים הרבים. אשר נקבצו בנחל הנובע של נשמת החיים העליונה, הולכים ושרים. ועם אותה עלייה הנשמתית, שהיא עולה בכל תפילה ביחס לערך זמנה, אחוזים ידועים באים בתור מרפא את חסרון העבר. אומנם לא בבת אחת נמנע החיסרון, אבל הולך הוא מתמלא. והצוהר של התפילה הולך ומגלה את אורותיו. התפילה מבקשת מהנשמה את תפקידה. אז אני מבין שהפסקה פה היא ממשיכה הלאה את הרעיון. כלומר, לא רק את הרעיון, את השלבים של ההופעה של הדברים בתוכנו. דיברנו בהתחלה מצד התפילה המתמדת של הנשמה כדי לדבר על הנשמה. ואחר כך עברנו לדבר על התפילה שלנו ביחס לתפילה של הנשמה. כשאנחנו מתפללים עם המחשבה שהנשמה תמיד מתפללת, ועכשיו רואים מה קורה כשזה לא תמיד כך, שלא תמיד יש תפילה שהיא מקבילה לתפילה המתמדת של הנשמה. התפילה מבקשת מהנשמה את תפקידה. אני מבין ש פעולת התפילה זה מעין בקשה מהנשמה לעשות את תפקידה, כלומר להרשים את רישומה. העניין של התפילה, בגלל שהתפילה בעומק העניין, כשהיא תפילה שלמה, כשהיא תפילה מתוקנת, היא מפגש, היא יציאה אל הפועל של התפילה הנשמתית התדירית, אז כל הזמן התפילה שלנו רוצה ש... המאוויים הנשמתיים האלו יצאו מן הכוח אל הפועל. זה נקרא דורשת את תפקידה, מבקשת את תפקידה. עכשיו, זה כל תפילה. בכל תפילה אנחנו אמורים לרצות נשמתיות שיוצרת בנו רושם, יוצרת בנו חותם. עכשיו, כשעברו ימים ושנים, יכולות לעבור שנים, יכולות לעבור הרבה שנים, בלא תפילה בכוונה, או בגלל שהתפללת בלי כוונה, או אולי בלא שהתפללת בכלל, אני לא יודע, אבל אפילו כשהתפללת, בלא כוונה, אז מתקבצים בלב אבני נגף רבים. ואם אני למדתי תורה תוך כדי וכולי, אז כל עוד לא מדובר על תופעות רדיקליות מאוד, שגם זה צריך לטפל בסוגיה הזו, אז התפילה, הפסקה הזו עדיין רלוונטית. שלא משנה מה עשית, כתוב פה, שכשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, ויכול להיות שעשית לצד זה דברים שהם יכולים להיות בעיניך ראויים, יש פה הגדרה, מתקבצים בלב אבני נגף רבים, שמרגישים על עדן כבדות רוח פנימית. ישאל השואל, מדוע יש לנו בלב אבני נגף רבים? כלומר, כל מיני מועקות רוחניות שעניינם עיוות מידותי, עיוות נפשי רוחני, וזה יוצר עצבות, כבדות רוח, זה מתלכד לי עם העצבות, עם הפסימיות. אז ישאל, מאיפה זה בא? יכול להיות שיש עוד הסברים. פה הרב אומר, יש תפילה בלי כוונה. עכשיו אני רוצה לחדד את מה שאני אומר, ואולי אני מתלבט אם נאריך בזה מחר או לא. עד כאן קראתי את הפסקה בצורה שאומרת, מה שהיה חסר זה שהתפללת בלי כוונה. זה היה חסר. כלומר, לא היה לך 10 שנים תפילה עם כוונה. אתה יודע מה זה 10 שנים שלא היה לך תפילה עם כוונה? 10 שנים לא נשמת, לא שתית מים. כוס מים לא שתית 10 שנים. אני חושד, ומחר בעזרת השם אני אראה לכם פסקה למה, אני חושד שזה לא מה שהרב אומר. זה לא שהרב אומר 10 שנים לא שתית כוס מים. הוא אומר 10 שנים שתית רעל. הרב אומר שכשמתפללים בלי כוונה, זה עצמו סיבה לקבץ בלב אבני נגף רבים. העמידה בתפילה, שהיא תפילה לא ראויה, היא יוצרת דברים לא טובים על האדם. אז טוב, בואו נעמוד כאן, מחר נפתח בלי נדר פסקה מקבצים ונראה את זה. זו סוגיה עמוקה, וננסה להבין. וממילא אני גם כן מפחד עכשיו קצת. ממילא נפחד עד כמה קריטי להתפלל בכוונה. שמה בפסקה וגם פה, כבר הרב במשפט הבא יגיד, אל תדאג, כשאתה חוזר להתפלל כמו שצריך, אז כמו תשובה מאהבה כזה, אז אם שמת הרבה טיט שחסם הכל, אז תפילה אחת היא לא רק פותחת את זה, היא גם כן לוקחת את כל החומר שיצר את זה ומזקחת אותו. אבל כן, צריך לדעת מה המשמעות של לעמוד בתפילה בלי כוונה. זה לא בסדר שאני אגיד לכם רק מה המשמעות של לנהוג בקורקינט בלי קסדה. גם צריך לדעת מה המשמעות של להתפלל בלי כוונה.